כשכסף פוגש אנשים, איך אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם, דרכים, שיטות ואסטרטגיות עם יעל גלזר.
שלום, כאן יעל גלזר עם הפודקאסט שכסף פוגש אנשים, הפודקאסט שמספר לכם באלו דרכים, שיטות ואסטרטגיות מעשיות אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. אני אפגיש אתכם עם אנשים שכבר עשו ועושים את זה, והם יספרו לנו מה הם עושים כדי לגרום לזה לקרות. אז היום אני עם אלי ונטורה. שלום אלי.
שלום יעל, מה שלומך?
מעולה, מעולה. אלי הוא יזם אי-קומרס, מייסד ושותף בחברת WeForce לניהול פעילויות מרקט פלייסס בארץ ובעולם. חמישה דברים שאתם לא יודעים על אלי. אחד, זה שאין לו התראות בוואטסאפ, והצלצול שלו על שקט כבר למעלה משלוש שנים. הוא הלך לראות את הסרט לשבור את הקרח 2 עם הבנות שלו, והתרגש יותר מהן, קם כל בוקר בשש ושלושה ימים רץ, וביתר הזמן קורא ספר, עיתון, מדיטציה, וזו השעה הכי אפקטיבית ביום. חולה על סדר ולא יכול לראות נעליים זרוקות בסלון או בחדרים כל נעל שיורדת מהרגל שלו, של אשתו או של אחת מהבנות, מיד הולכת למקום הקבוע שלה בארון הבגדים, ולפני שנה הוא היה צעד וחצי ברילוקיישן לברצלונה שנדחה לעת עתה בעקבות הקורונה ושיקולים אחרים. אז אחרי הפתיחה המרשימה הזאת, שלום אלי.
היי יעל, מה שלומך?
אני מרגישה מעולה, מאוד מתרגשת מהפודקאסט הזה, כי אנחנו הולכים הרבה הרבה שנים אחורה. אנחנו כבר מכירים ממתי, מ-2013?
שש וחצי שנים. אנחנו מכירים, אני מכיר אותך מ-2013, אבל את מכירה אותי מ-2014.
נכון, אז אנחנו נספר כזה בחצי מילה שההתקדמות שלך בעולמות האי-קומרס התחילה בצורה מפתיעה והמשיכה בצורה מדהימה, וכשאחד הדברים שזכורים לי בצורה החזקה ביותר, זה שסיפרת לי אחרי שהתחלת את הקורס eBay אצלנו לפני איקס שנים, כבר הרבה שנים, אז באמת מהר מאוד, או פרק זמן קצר של משהו כמו חודשיים, הגעת לסדר גודל הכנסות של $600, אבל בשבילך זה היה מספיק כדי להבין שאם מכרת ב-$600, אתה יכול להגיע לסכומים הרבה 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 יותר משמעותיים, ואז אתה מחליט לעזוב את העבודה שלך כשכיר.
בדיוק.
ואני חושבת שזה צעד מדהים של המון ביטחון פנימי, לדעת שכשאתה מגיע ל-$600, אתה יכול לעזוב, ויש לך בת קטנה שרק נולדה בבית.
זה לא רק היה $600, זה היה $600 בקריסמס של 2013, זאת אומרת, זה היה שיא של השנה, ובסוף הקריסמס פשוט אמרתי לאשתי, טוב, מאמי, עשיתי $600, אני מתפטר מהעבודה, והיא בחופשת לידה, אחרי שהיא כבר החליטה שהיא עוזבת את העבודה, כלומר, אנחנו שני מובטלים שנשב בבית. אבל כמו שאמרת, אמרתי לה שבמידה ואני יודע לעשות $600, אין לי ספק שאני יודע לעשות גם 3,000 ו-4,000 ו-5,000 דולר, ואפילו $30,000, זה הכל עניין של זמן ומשאבים ותשומת לב וכמה אני משקיע, וגם שמתי לעצמי את אותו מצנח. אמרתי, במידה ועד ל-X, אוגוסט 2014, אני לא מגיע למינימום של $3,000, לא יקרה כלום, והכל בסדר, וניסיתי, ואני חוזר להיות שכיר בכל מקום שיקבל אותי.
ואיך אתה מתפתח מאז? מה קורה בשנים שאחרי כן?
אז קודם כל, אני חושב שברגע ששמתי לעצמי את מצנח הזהב, אז נגול האבן מליבי, ואמרתי, אוקיי, אני יכול לעשות את זה באמת בנחת, כי במקרה הכי גרוע אני יחזור להיות שכיר, ואפילו אני מוריד את האגו ויהיה איש מחירות במידה ואני צריך, אבל כן, זה נתן לי את הנחת לחשוב ולהתאבד על זה ממש, ו-14-16 שעות ביום אני ישבתי על זה ולמדתי בעצמי, ויישמתי ותרגלתי וניסיתי כל מיני דברים, ואחרי 4 חודשים הגעתי לאותו יעד נחשף, הרבה לפני הצפוי של $3,000, ומאז אני לא מפסיק ללמוד בעולמות האי-קומרס, וללמוד תחומים חדשים, ולהכיר מרקט פלייסים נוספים, ולמרות שזה נראה שהתחום הזה הוא רווי, והוא שחוק, ומאוד מאוד תחרותי, הנתונים מראים שהוא לגמרי בתחילת הדרך. אנחנו נמצאים ממש ממש בתחילת המהפכה של עולם האי-קומרס, שהולכת להיות פה עשרות שנים קדימה.
לגמרי, אני חושבת שזה ממש כמו המהפכה התעשייתית באיזשהו אופן, כי נפתחת דלת שהקורונה האיצה את הפתיחה שלה לתוך עולמות האי-קומרס. קראתי לא מזמן איזשהו נתון מאוד מעניין, שעולם האי-קומרס כיום מצליח לספק רק כ-18% מסך הדרישה העולמית. זאת אומרת שכשאתה מדבר על לאן אנחנו עוד הולכים לצמוח, זה מדהים לגלות שה עולם האי-קומרס הוא עוד לא מוכן לכל הדרישה שיש, אז שחוק או לא תחרותי, או אני הרבה פעמים שומעת את הדברים האלה, אבל כל עוד אנחנו לא נכנסים לנתונים לעומק, קשה להבין עד כמה העולם הזה נמצא בתחילת הדרך שלו, אנחנו עוד לא מגרדים את ההתחלה של המהלך שהולך לקרות כאן בשנים הקרובות.
2019, בארצות הברית, ארצות הברית היא מעצמת אי-קומרס, גם סין, אבל בארצות הברית, אם תשאלי כל אמריקאי או כל ישראלי שגר בארצות הברית, הוא יגיד לך, אני קונה הכל מאמזון, אני קונה בוולמארט, אני לא יוצא מהבית, הכל אצלי מגיע עד לפתח הדלת, ובשורה התחתונה, 2019, אז בית 2020, בוא נשים אותה בצד, זאת שנה שאנחנו מדבר עליה הרבה, אבל 2019, בסך הכל 13.7% מסך המחירות הקמעונאיות, התבצעו באונליין. 13.7%, זה כלום, זה מינורי, כאשר ב-2018 זה היה 11%, זה עלייה של 2% משנה לשנה. אנחנו ממש 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 בתחילה של תהליך מאוד 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 ארוך ומרגש.
מדהים, והקורונה העיצה את זה, נניח אחד הדברים שקראתי זה שעד סוף שנת 2020, 2 מיליון צרכנים דיגיטליים חדשים הולכים להיכנס, ודווקא מאוכלוסיות הנחשלות, זאת אומרת שאם זה מה שצפוי לקרות בישראל, תארו לעצמכם מה הולך לקרות בעולם. הרבה מאוד אוכלוסיות שבעקבות המצב הזה גם נכנסות לעולם האינטרנט, כי אין להם שום ברירה. אז אתה מייצר את $3,000, ולאן אתה מתקדם משם? ספר ככה את המשך הסיפור שלך.
התחלתי באי-ביי, ואי-ביי זה היה מקום מאוד מאוד נוח ונעים להתחיל בו את דרכי בעולמות האי-קומרס, כי זה לא דורש יותר מדי השקעה כספית, ולא דורש יותר מדי סיכון, וזה היה אחלה מקום באמת לצאת לדרך וללמוד את כל הכלים. לאחר שהגעתי ליציבות באי-ביי, אני לא יכול להגיד שהגעתי לתקרת זכוכית שם, כי יש עוד המון המון לאן להתפתח, אבל החלטתי שאני רוצה להתרחב לרוחב, ולהכיר פלטפורמות נוספות, ואז הכרתי את אמזון, איפשהו בשלהי 2014, שזה גם היה עדיין ממש ממש בתחילת הדרך של הפלטפורמה, ונחשפתי שם לעולם הפרייבט לייבל. שפרייבט לייבל זה עולם שדורש טיפה יותר סיכון, כלומר עכשיו אנחנו צריכים להשקיע אלפי דולרים כדי לבנות מוצר חדש, לייצר אותו, למתג אותו, לשווק אותו, ולהעביר אותו לכל בית בארצות הברית. זאת אומרת מראש הגעתי, שמתי לי יד שהמוצר הזה שאני ייצרתי, הוא אמור להגיע לכל בית בארצות הברית, בכל מטבח, ומשם אנחנו נתקדם. וזה קצת יעד יומרני, זאת אומרת כל איש שיווק בישראל, גם היום, הישראלים עדיין לא מבינים את הפוטנציאל, אבל גם היום את שואלת כל איש מיתוג, שיווק, מחירות בישראל, את מקימה מותג חדש, האם אפשר להביא אותו תוך חצי שנה, שנה, למיליוני בתים בישראל? ויגיד לך, מה פתאום? זאת אומרת, זה דורש מיליוני שקלים של פרסום. ואמזון פותחת את השער לעשות את זה. כלומר, האפשרות באמזון לשווק מותג חדש, היא אפשרות שהיא גם היום מאוד מאוד ריאלית, ולא דורשת השקעות כספיות ממש ממש גבוהות, כמו שהיה פעם נהוג.
וכשאתה נכנס לתוך אמזון, אחרי שאתה נמצא הרבה שנים באי-ביי, זה דורש התאמות, כלומר, יש שם דברים שמתנהלים אחרת לחלוטין. ואם אנחנו מסתכלים על אמזון, אז נדרש לפתח מותג, ולייצר, ולעצב, ולעשות דברים שקודם לכן עבדת עם מוצרים בשיטת הדרופשיפינג שקיימים. מאיפה אתה מפתח את המיומנות הזאת של לעצב ולחשוב על איזה מוצר והצבעים איך זה עובד?
זה בכלל דורש מיומנות, אפילו אני לוקח אותך צעד אחורה, להכיר את הפלטפורמה, איך פותחים חשבון מוכר, איך מקימים דף מחירה, איך מקבלים כספים, זה שונה לגמרי מ-eBay. וגם אז אנחנו נוגעים בכל העולמות של, כמו שאמרת, של העיצוב מוצר, של המיתוג, של השיווק, של הרבה הרבה דברים. עכשיו, אני גדלתי ולמדתי בתחילת דרכי, שאני רוצה לעשות הכל. אני קונטרול פריק, אני רוצה ללמוד הכל, אני רוצה לעשות הכל בעצמי, ובאמת התחלתי ללמוד איך מעצבים מוצר, ואיך בונים מותג, ואיך בונים שם, והבנתי שאני לא יכול לעשות הכל. זאת אומרת, אני בן אדם אחד, ומוכשר ככל שיהיה, בן אדם אחד לא יכול להיות מומחה בהמון דברים. צריך להיות מומחה במשהו אחד, ואתה צריך לעטוף את עצמך באנשים שהם מומחים בדברים אחרים. ואז הלכתי למעצבת גרפית שתבנה לי מותג, מעצבת גרפית בישראל, ידידה, ופתאום גיליתי בשנייה הראשונה, בשעתיים הראשונות שעבדנו יחד, שהיא עושה דברים שאני לא חשבתי עליהם במשך חודש. כלומר, מבחינת החשיבה שלה, מבחינת, עזבי את הביצוע, אני לא ביצועיסט, אני לא יודע לעבוד על פוטושופ, אילוסטרייטר, אבל גם מבחינת החשיבה. ואז הבנתי שצריך לדעת לשחרר. כלומר, משפט של do what you do best, outsource the rest, הדהד לי בראש, והתחלתי לשחרר כל מיני משימות שאני לא מומחה בהן, לאנשי מקצוע. אם זה עיצוב גרפי, אם זה עיצוב מוצר, אם זה שירות לקוחות, שפתאום באיבי התחיל להיות מאוד מאוד מסיבי שירות הלקוחות, אז אמרתי, רגע, אני טוב שירות לקוחות, אני אוהב לעשות שירות לקוחות, אבל זה די פעולה טכנית, אז אולי נגייס מישהי, וגייסתי עובדת פיליפינית שתעשה שירות לקוחות, ופתאום גיליתי שגם הזמן שלי מתפנה, ואני יכול לעשות ולחשוב על הרבה יותר דברים, וגם היא עושה את זה יותר טוב ממני. זאת אומרת, יש לה סבלנות, יש לה אנגלית ברמת כמעט שפת אם, היא עושה את זה כי זאת העבודה שהיא עושה בחיים, והיא מתמקצעת בזה, ופתאום, לא רק שזה נעשה יותר טוב ומתפנה לי יותר זמן, המחירות גם עולות, כי יש לי לקוחות חוזרים, כי אני הייתי מגיע כבר לשאלה 50, והייתי כבר עונה בעצבים של כן, לא, no, give me alone.
אז היא עשתה את זה בצורה טובה, אז בעצם הכניסה לתוך פלטפורמה חדשה כמו אמזון, מפתחת בך כיזם מיומנויות חדשות, אתה כבר צריך להתחיל לא רק לנהל את עצמך, אלא גם לנהל, אם זה פרילנסים או אם זה עובדים, ומה קורה אחרי זה? אתה מתפתח עם כמות מאוד מאוד יפה של מותגים, אבל יש איזה רגע של טוויסט בעלילה אחרי הרבה שנים שאתה ככה יזם ועובד מהבית, ונולדה לך אפילו עוד בת בדרך, ואז יש איזשהו רגע ככה של מפנה שאתה מחליט לחזור לרגע להיות שכיר?
אז כן, אז קודם כל, כמו שאמרת, המעבר לאמזון הפך אותי מיזם לבעל עסק, כלומר מעצמאי לבעל עסק. אז עכשיו אני לא רק יזם עצמאי, אלא אני יזם בעל עסק ומתחיל לחשוב אחרת, אני לא מגייס עובדים, כי אני לא מאמין בדרך העבודה הזאת, כלומר, אנשים עושים דברים טובים יותר בצורה של פרילנסרים. אז התחלתי לגייס המון פרילנסרים, מומחים בתחומם, סושיאל ושירות לקוחות וכן הלאה, וכן, אחר כך התפתחתי לעוד מותגים והשקעות ועוד מוצרים באמזון וקצת אי-ביי, ואז פתאום התפתחתי גם לשופיפיי. אני כן שולט כבר בעולמות האי-קומרס, התחלתי לייעץ והתחלתי להדריך באחת מחברות ההדרכה המובילות בארץ.
ממתי אנחנו מכירים, אם כבר?
2014,
נספר שנפגשנו לראיון עבודה.
נכון, ויעל לא רצתה לקבל אותי. לא אשכח לה את זה לעולם.
אתה היית פשוט עם עוד מועמד, אני לא הייתי בטוחה, אז החלטתי, היית קצת בפיגור על פני המועמד השני.
פיגור במילה לך.
בסוף החלטתי לקחת את שניכם, ואני שמחה על זה, כי זה אפשר לי להבין את ה... להכיר קודם כל, ובאמת בזכות זה יש לנו כבר המון שנים של עבודה משותפת, וגם נגיד שזה שהתעלה לך בריאיון סיים מה אחרי שנה, ואנחנו נשארנו כמה שנים טובות ביחד, אז זו לא הייתה אהבה ממבט ראשון, אבל זו הייתה אהבה ממבט שני, זה long term relationship. אז
כן, לפני שנה וחצי רעידת אדמה קרתה בישראל, ואמזון הכריזה שהיא מחליטה להיכנס לישראל, וכתוצאה מכך כל החברות הקמעונאיות עמדו לדום, ובגלל שגם הדרכתי וגם ייעצתי ללא מעט חברות, אז הציעו לי לבוא ולנהל את פעילות האי-קומרס, ואת ההקמה של כל הפעילות של אמזון, באלקטרה מוצרי צריכה, ובתור בן אדם שאוהב לצאת מאזור הנוחות שלו, אמרתי לעצמי, אוקיי, יש פה הזדמנות מעניינת לצאת מאזור הנוחות, וזה לא עניין של כסף או משכורת או נוחות, כי הרווחתי ברוך השם לא רע בתור יזם, ועבדתי בממוצע 4 שעות ביום, והכל היה טוב יפה, אבל יש פה הזדמנות לעשות משהו גדול. יש פה הזדמנות להיות חלק מהקמה של פלטפורמה, של מרקט פלייס, אולי אחד המתפתחים ביותר בעולם ובין הגדולים בעולם, אמזון, בישראל, באחת החברות המובילות בארץ. והלכתי על זה. אמרתי, אני לא סוגר את העסקים שלי, העסקים שלי ימשיכו לרוץ במקביל, יש לי צוות שלם שיודע לנהל אותם, נכון, זה יהיה באש קטנה יותר, והגעתי לאלקטרה מוצר צריכה, על מנת להקים את הפעילות של אמזון בישראל, עם מטרה מאוד ברורה, להקים את החנות הכי גדולה והכי מרשימה באמזון ישראל.
ואיך זה מתקדם משם?
אז
לא, אני שואלת כאילו, מה קורה? הרי זה מדהים לשמוע את הסיפור שלך, שהוא מתחיל מ-eBay, בשיטת המחירה היזמית באי-קומרס, שהיא הכי פשוטה. אחרי זה אתה עולה שלב, אתה הולך לאמזון, ומתחיל לפתח מותג, שזה דורש סט מיומנויות יותר רחב, ואז אתה עושה את הצעד המדהים הזה, שזה ללכת ולנהל פעילויות, גם עבור חברה שהיא חברה מאוד גדולה, אבל זה כבר לא אני מנהל עבור עצמי, זה אני עושה את זה עבור אחרים. אז אתה מתחיל לפתח עוד מיומנות, ועלית עוד שלב כיזם אי-קומרס.
כן.
מה קורה שם?
אוקיי, אז אני בעצם מגיע כמו סירת מנוע, סירת מרוץ, לנושאת מטוסים, כי אלקטרה המוצצריכה היא חברה אחת הגדולות במשק, חברה ציבורית, ואני מגלה שהמהירות שאני רגיל לפעול בה, של יאללה בוא נעשה eBay ושופיפיי ואמזון, בוא נעשה ובוא נלמד, היא מהירה מדי בשביל חברה גדולה, ואני מתחיל להתאים את עצמי לקצב, זאת אומרת ישיבות לעוד ישיבות, ואני לומד המון 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 על ההיררכיה, ועל איך מתנהלת חברה ציבורית וחברה עסקית, גם ברמת הכספים, דברים שעוזרים לי גם היום, ובאמת בקצב הזה, זאת אומרת מורידים קצת קצב, וכן אנחנו מקימים פעילות באמזון ישראל, וכן אנחנו מקימים את הפעילות הגדולה ביותר באמזון ישראל, אבל אמזון ישראל לא מתרוממת כמו שכולם ציפו שהיא תתרומם, כי אמזון בעצמה פחות משקיעה משאבים, או שאמזון עובדת בקצב שלה, והישראלים רגילים לקצב אחר, ויש לחצים מאוד מאוד גדולים מהקימונאים בחוץ, יש המון פוליטיקה של ישראלים אוהבים לשמור את הישראליות בפנים, ויש אתגר גדול יותר שבכלל לא הכרתי אותו, שנקרא הלקוח הישראלי, שהוא לקוח לא פשוט, כלומר, הלקוח הפרי-ישראלי מבחינתו אמזון זה להזמין היום ולקבל את זה עם רחפן מעל הבית, אבל הוא לא יודע.
זה עוד לא ככה?
ממש, ממש, עדיין.
בינתיים רחפנים פה בישראל עושים דברים אחרים.
כן, יש להם מטרות אחרות.
זורקים חבילות אחרות בתל אביב, אבל בסדר, גם נגיע לזה שבסוף יזרקו את החבילות שלנו מאמזון. אז אמזון לא מתפתחת במהירות או בקצב או כמו שציפיתם.
אבל אני יזם, ואני לא מרים ידיים, אז אנחנו תמיד מחפשים איך לתקוף מכיוונים אחרים, ואנחנו עושים המון 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 פעילויות באמזון ישראל, גם אם אין את הטראפיק באמזון, ואנשים לא מגיעים לאמזון, אז אנחנו נביא אותם באופן יזום, אם זה בפרסום פייסבוק, או דרך קבוצות צרכנות, או במבצעים מיוחדים, והתחלנו לגייס לשירותינו כל מיני עסקים מאוד מאוד גדולים וארגונים גדולים, כמו יוניליבר וסאנו ונסטלה, שהתחילו למכור גם דרך החנות של אלקטרה, על מנת להרחיב את המגוון, ושם אנחנו מגלים שיש היענות יותר גדולה של לקוחות. כלומר, באתי בתור יזם לחברה שהיא חברה מסורתית, קמעונאית ציבורית, שבנויה מהמון עובדים שכירים, והבאתי את רוח היזמות לשם. ואז הגיעה הקורונה, והקורונה עשתה מהפכה שידברו עליה שנים, לדעתי זאת מהפכה נפלאה, זאת אומרת, צר לי שאני אומר את זה, אבל מה שקורה פה בתקופה הזאת, זאת תקופה וואו, מסקרנת ומאתגרת, ומדהימה לדעתי בכל התחומים.
אני חייבת להגיד לך שזה מדהים לשמוע שאתה אומר את זה, כי אני מרגישה את אותו הדבר, וזה לא אומר שאני לא מעריכה את הקושי המאוד גדול שנוצר בעקבות התקופה. אני הראשונה, אני במרץ ואפריל, ממש סגרנו את החברה כדי לחכות ולראות לאן הדברים הולכים, והפסדנו כסף כי החברה נסגרה וההוצאות ממשיכות כרגיל, אבל אני בתור יזמת חשבתי לעצמי כל הזמן שזו הזדמנות מדהימה, כי יחד עם אוקיי, חודש החברה לא עבדה, אבל מאז לקחנו ויצרנו מצב הזה יתרון שהוא win-win גם ללקוחות, כלומר, שינינו דברים והתאמנו, וזה פתח המון 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 דלתות. אני אתן לך דוגמה קטנה, אתה יודע שאני גרה בקיבוץ גת, שזה די רחוק ממרכז הארץ, ושלושה ימים בשבוע הייתי נוסעת למרכז. עכשיו, להיכנס לתל אביב מפה מגת, מהקיבוץ, זה לוקח שעה וחצי לפחות, ולחזור בשעות על זה גם, אז הייתי מבלה 3 שעות ביום, כפול 3 או 4 פעמים בשבוע, זה 10 עד 12 שעות. היום אני לוקחת את הזמן הזה, יש לי עוד 10-12 שעות בשבוע לעבודה איכותית. כל הפגישות שלי היום נעשות מהזום, כי אני מבינה שבסופו של דבר זה הפך להיות כלי תקשורת שהוא כלי מאוד מאוד משמעותי. אז אני מספרת את זה כדי להגיד של אוקיי, היזמים האמיתיים בלב מסתכלים על כל מצב כזה חיצוני שקורה כהזדמנות. אז זה מדהים אותי לשמוע שאתה אומר את זה, כי אכן זה ככה. תמשיך, כן. אני עצרתי אותך ככה באמצע.
זה מפתח גם לאנשים שהם לא יזמים קלאסיים את חוש היזמות, כי מה שקרה זה בעצם שהקרקע רעדה לכולם, לכל העולם, פתאום מתחת לרגליים, וגם אנשים שהיו בטוחים שהם הכי בטוחים בעולם, והכל בטוח אצלהם, ויש להם את המשכורת ואת השכר, והכל, פתאום משהו לא יציב. והרעידת אדמה הזאת זה אחד הדברים הכי חשובים שצריכים לקרות לכל בן אדם, בין אם הוא יזם, שכיר או לא משנה, וזה פשוט גורמים לפתח המון דברים בראש, ואת רואה המון 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 ישראלים, אנשים שאני מכיר, וגם אמריקאים, שפתאום בתקופה הזאת אמרו, אוקיי, הגיע הזמן לעשות שינוי. אני עובד אגב עם ארלי דיווידסון, ישראל, אני אוהב לפתוח סוגריים, אני מלווה אותם באיבאי ובאתר איקומרס שהם בונים עכשיו, והשבוע ישבתי עם המנכ״ל, ואמר לי, תקשיב, המחירות שלנו של ארלי דיווידסון, עכשיו ארלי דיווידסון זה כלי יקר, זה 100, 150, 200, 250 אלף שקל. המחירות שלנו ביוני, יולי, אוגוסט, זינקו משנה שעברה.
וואו.
זינקו. ואני אומר, איך אנחנו מסבירים את זה? אנשים שרעדה להם פשוט הקרקע מתחת לרגליים, אמרו, רגע, שום דבר פה לא יציב, בוא נעשה דברים שאנחנו נהנים מהם ואוהבים אותם, ופאק איט, בוא נקנה ארלי. אני רוצה לנסוע עם ארלי בשבת. לא רוצה לחכות לפנסיה כדי לקנות ארלי וליהנות ממנו. אני רוצה עכשיו, בגיל 35, 40, 45. אז נחזור לענייננו.
לא, לא, זה לחלוטין הנקודה עצמה, המקום הזה של לקחת את הדברים ולשנות את איך, מה שאנחנו מספרים לעצמנו עליהם, זה אחד, ושתיים, להשתמש בהם כהזדמנות. זאת אומרת שגם כשהקרקע, גם כשהדברים משתנים, אנחנו יכולים לכוון אותם לכיוונים הנכונים. אז ובעצם הפעילות באלקטרה, אז אתה לוקח חלק מהניהול שבעצם נכנסת והתחלת לעשות בעבודה באלקטרה, אתה מגיע הקורונה ומה?
מגיע הקורונה, ועכשיו גם באלקטרה מבינים שעם רוב ההכנסה שלהם כרגע היא מרצפת המחירה, מרשתות מחסני חשמל, שקם אלקטריק וכן הלאה, והכל נסגר, אז פתאום הכל חייב לעבור לאונליין. אז יש את חנות האי-קומר של מחסני חשמל, ויש את החנות של אמזון, ופתאום רוב המסה הולכת לשם. גם המסה וגם העיניים, מלמעלה, כולם מסתכלים על הפעילות של האי-קומרס. וזה מדהים, וזה כיף, זה פתאום המון המון נטל על הכתפיים, נטל שאני נהנה ממנו ואני אוהב אותו, כי זה, אתה קם בבוקר ואתה אומר, אוקיי, עכשיו הזמן שלך להוכיח, זה הזמן שלך לעשות את הדברים. ואני נוסע בבוקר לעבודה, והכבישים ריקים, ואני, יודעת, שאתה בין היחידים שנוסע למשרד, ואתה רואה שכל הכבישים בארץ ריקים, אתה אומר, אוקיי, כנראה שאני חיוני, איך זה נראה פה, אישור של המפעל חיוני, כנראה שאני חיוני, ואנחנו מפתלים עליי, אז בוא ניקח את ההזדמנות הזאת בשני ידיים. ובחודש מרץ ואפריל, המחירות שלנו באמזון, וגם באתר האי-קומרס של מחסני חשמל, זינקו באלפי אחוזים, אלפי אחוזים. זו הייתה פשוט תקופה מטורפת, ממש. כאילו הבאנו עוד מוצרים ועוד מגוון והגדלנו, וכל הזמן חשבנו איך אנחנו יכולים להביא ערך גבוה יותר ללקוח. ופתאום חברות הלוגיסטיקה בארץ, שהן לא רגילות למסה כזאת, אפילו בארצות הברית חברות הלוגיסטיקה קרסו, שהן רגילות לעשות לוגיסטיקה ברמה הכי גבוהה. בארץ לא ממש רגילים לעשות אי-קומרס ברמה גבוהה, כלומר הם תמיד היו קורסים בבלק פריידיי, אז פתאום זה לא בלק פריידיי, זה מספרים שהם פי 4 ופי 5 בלק פריידיי, ואנשים קונים הכל, החל ממצרכים, מרקחי כביסה, חומרי ניקיון וחיטוי, מיקרוגלים, מקררים, אנשים פשוט השתגעו, ואז היה המון בעיות, המון בעיות, בעיות לוגיסטיות, בעיות של שירות, בעיות של לקוח הזמין מרקח כביסה וקיבל מיקרוגל, באמת.
נשמע שווה סך הכל.
נשמע כיף, אבל כולם, אין חברת שילוח אחת שלא קרסה בתקופה הזאת, וזה מדהים, כי גם הם, אגב, דיברתי עם המון חברות לוגיסטיקה, וגם הם לקחו את המקפצה הזאת ואמרו, אוקיי, זה אחלה דרך בשבילנו ללמוד איך מתנהלים בצורה יעילה יותר וטובה יותר, גם בעיתות לחץ ומסיביות, וככה הם ישפרו את השירות שלהם, וכבר שיפרו את השירות שלהם, ואז הסתיימה הקורונה, מה זה הסתיימה הקורונה? הקורונה לא הסתיימה לעולם, ולא תסתיים. אבל עבר הגל הזה של פסח והטירוף.
עיקלנו את הקורונה, אתה מתכוון.
עיקלנו את הקורונה, התחלנו לאט לאט לחזור לשגרה, ובאלקטרה החליטו כחלק מהערכות ושגרה, וקצת צמצום בהוצאות, כמו שנקרא, לצמצם את הדבר האחרון שנכנס, זה חלק מאוד מקובל. כי זה בגדול זה היה פרויקט שדרש השקעה של 3-4 שנים, כי היה תוכניות מאוד גדולות, גם להיכנס לשוק האירופאי והאמריקאי, ובעיתות כאלה כן צריך, אבל אני מבין את זה, צריך לצמצם את הפעילויות, ודבר ראשון מצמצמים את הפעילות שעדיין לא מרוויחה כסף, בצורה שרגילים להרוויח בה, מאות מיליונים ומיליארדים, ואני חוזר הביתה, חוזר לעצמאות שלי.
איך זה?
אני יכול להגיד לך שביום הראשון שבאמת חזרתי הביתה, בראשון ביוני, שמתי את הבנות בגן, התיישבתי במרפסת עם כוס אספרסו, ואמרתי, אך, איזה נחת, איזה שיפה.
יש סיבה שבחרתי מראש באורח, או באורח החיים הזה.
חד משמעי. אז כן, יש בזה נוחות, ויש בזה כיף, ומשכורת יפה שנכנסת בכל חודש לבנק, בלי לחץ ובלי לישון בלילה בשקט, מה שנקרא. אבל כן, החזרה הביתה פתאום עושה לי טוב, כי בסופו של דבר אני יזם, אני יודע שאני יודע להניע את עצמי, אני יודע גם שאני יודע לייצר את ההכנסה הזאת בעצמי, ואוקיי, עכשיו מה עושים? איך מתפתחים מכאן ואיך מתפוצצים? כי יש לנו חצי שנה עד הקריסמס, איך אנחנו לוקחים את כל מה שלמדתי מאלקטרה וניהול חברה ציבורית, ואיך אני לוקח את זה לעסק הקטן שלי ומנפח אותו כמה שיותר גבוה.
אז איך מתכוננים ל-Q4, לרבעון האחרון והכי חם של השנה?
אז קודם כל, שוב, אחד הדברים שלמדתי באלקטרה זה כסף. אני לא ידעתי לנהל כסף. אני עדיין לא יודע לנהל כסף. יש לי רואי חשבון ומנהלת חשבונות שעושים את הדבר הזה, אבל, וחשבתי שזה בסדר שהם עושים, אבל כן, לכל יזם צריכה להיות את ההבנה הזאת של איך מתנהל כסף, וכמה עולה כסף, ואיך יודעים לנהל אותו נכון. וזה אחד הדברים הכי חשובים שלמדתי באלקטרה, ולכן הדבר הראשון שעשיתי זה לקחת את העסק שלי, את העסק האמזוני שלי, שהוא עסק שהוא דוח רווח והפסד הכי פשוט, מתנהל ברכישת סחורות, מכירה, פרסום, אחסנה וכן הלאה, ושמתי את הדוח הזה, והסתכלתי על כל, ממש עשיתי עבודה של כמה ימים, של פילוח של כל הרבעונים, מאז שהתחלתי למכור. וראיתי שאני עומד באופן יציב על רווחיות של 22%, באחד המותגים שלי. עכשיו, אני לא מגיע פה למיליוני דולרים בשנה, אבל יש פה רווחיות של 22%, גם שזה עולה וגם שזה יורד. אז אני אומר, רגע, אם יש פה יציבות של 22%, ועבדתי מאוד קשה ומאוד יפה ומאוד חכם לבנות את המותג הזה, ואנשים כבר מכירים אותו, והוא נמצא בטופ פרי של מילות המפתח שלו בתוצאות החיפוש באמזון, אז מה מונע ממני למנף אותו, כמו שעושים בכל עסק אמיתי, לקחת מימון מאיפשהו, מהבנק או מכל מקום אחר מאיזה משקיע, ולהגדיל את המותג הזה, ולהישאר על אותם 22%, כי עכשיו אני מבין איך לעשות את זה. והחלטתי שאני לא רק חוזר להיות שחקן, אני תמיד אמרתי שהייתי באיביי ואמזון בהתחלה שחקן, ואז הפכתי להיות מאמן, ומאז הפכתי להיות גם פרשן, ועכשיו אני חוזר חזרה למגרש, ולא רק כשחקן, אלא כשחקן בליגת האלופות. זאת החלטה שאני לקחתי, וממש אני חזרתי לאותה תקופה שדיברנו עליה בתחילת הפודקאסט ב-2013 ו-2014, ואני יושב פה גם היום בערב ובבוקר ובלילה ושומע סרטונים ולומד וקונה קורסים, איך אני מפתח את עצמי ואיך אני לומד טריקים ושטיקים חדשים, ואני יכול להגיד לך שמחודש יוני אני גדל בכל חודש, בחודש יוני ליולי גדלתי ב-120% במחירות, מיולי לאוגוסט גדלתי ב-60%, ספטמבר אנחנו גם עכשיו גדלים בעוד כמה אחוזים, הגדלתי את הנפש שלי, יש לי עוד 3 מוצרים חדשים בייצור, כלומר, הבנתי שיש לי המון המון כלים להתפתח, ואני לומד על מרקט פלייסים חדשים, אז כן, חזרתי להיות שחקן, והמטרה זה להיות שחקן בליגת האלופות.
ספר קצת למי שלא יודע, מה זה ה-Q4, מה מצפה לנו?
אוקיי, Q4, כשמו כן הוא, זה הרבעון האחרון של השנה, ובכל העולם, במיוחד בארצות הברית, אבל בכל העולם, מדובר על רבעון, הרבעון החזק ביותר בשנה, יש כאלה שעושים ברבעון הזה, שזה בעצם אוקטובר, נובמבר, דצמבר, מחזור מחירות שהוא גדול יותר, מאשר כל המחירות של כל השנה עד אז. זה כמעט נכון בכמעט כל הקטגוריות. השנה הולך להיות Q4 אחר לגמרי. אף אחד לא באמת יודע מה הולך להיות פה. כי נגיף הקורונה גרם לנו לריחוק חברתי, ואנשים פחות רוצים ללכת לחנויות בכלל, ואנשים כבר קנו המון אונליין בחודשים האחרונים, ככה שהם גם התרגלו לרכוש אונליין, ולכן ה-Q4 השנה הולך להיות הדבר החזק ביותר, לדעתי שהיה פה אי פעם, גם בארצות הברית, גם בישראל וגם בכל העולם. אמזון הכריזה על פריים דיי, שבדרך כלל הוא נחגג ביולי, שזה יום המחירות הבינלאומי של אמזון, שבו יש מבצעים והכל. כרגע הם קבעו אותו לחמישי באוקטובר, שהוא כבר יריית הפתיחה של ה-Q4.
לא תזמון מקרי.
לא תזמון מקרי. את הבלק פריידיי הם הכריזו לפני כמה ימים, שהולך להיות חגיגה של מבצעים החל מהחמישי בנובמבר, לא בבלק פריידיי ב-29 בנובמבר כיום אחד, אלא מהחמישי בנובמבר חודש של מבצעי בלק פריידיי, הולכת להיות חגיגה אמיתית. אבל יחד איתה יש גם לא מעט אתגרים, במיוחד באמזון. כי אמזון, למי שלא יודע, עובדת עם מחסנים, ה-FBA, שזה הכוח והיתרון הכי גדול של הפעילות של אמזון בארצות הברית, וכיוון שהמחסנים מתחילים להתפוצץ ממש ברמת הקפסיטי שלהם, הם הגבילו. כל מוצר היום שנמכר באמזון, יש לו הגבלה של X מחירות, X מוצרים שהוא יכול להביא ל-Q4 בהתאם לקצב המחירות שלו. כלומר, אם אתה רגיל למכור 1,000 יחידות בחודש, אז אמזון מאשרים לך לתת 2,000, משהו כזה. המשמעות היא שהמחסנים החיצוניים, כלומר כל עסקי הלוגיסטיקה בארצות הברית, גם הם הולכים להתפוצץ ולעלות, ככה שאם מישהו מחזיק במניות של חברות לוגיסטיקה אמריקאיות, זה הזמן להגדיל את המניות, או להיכנס אפילו שותף. כי בגלל זה אני אומר, הולך להיות Q4 מאוד מאוד מעניין, גם ברמה הלוגיסטית, של איך אנחנו משנים את הסחורה גם ללקוחות כדי לעמוד בביקושים ובקצב, משתמשים הרבה יותר בחברות שילוח שהם לא אמזון, גם המחסנים החיצוניים משתמשו בחברות שילוח שלא אמזון, גם המשלוחים שיצאו מהמחסנים לתוך אמזון, הולכים להתעכב קצת, אני מעריך, כי הולך להיות פקק מאוד גדול בכניסה לאמזון, בקיצר הולך להיות Q4 מאתגר, עם מחירות שאמורות להיות פי 3 או פי 4 מ-Q4 רגיל, אבל עם אתגרים לוגיסטיים לא פשוטים.
כן, אני בטוחה שיהיו אתגרים לוגיסטיים, גם אנחנו סיפרת על זה שבאמת היו אתגרים לוגיסטיים גם באלקטרה כתוצאה מהקורונה ומכל ההתפוצצות הזו של הקניות אונליין, והחברות גם כן לומדות איך להתמודד, וזה כמובן יוצר יתרון עבורנו כצרכנים, מכיוון שאנחנו מקבלים שירות יותר, לאט לאט יותר טוב. אני נניח חושבת שהעסקים הישראלים עוד לא ממש השתתפו כל הנושא הזה של הבלק פריידיי וכולי בחול, כמו שזה יהיה בעוד שנה מהיום, כי בעלי עסקים, חלקם, אלה שזזו מהר ונכנסו לאונליין עם הקורונה, או שכבר הייתה להם חנות מוכנה, זכו. יש את זה ה-early adapters, כן? יש את כל האלה שכבר נכנסו לפני. אבל יש את אלה שזה לוקח יותר זמן, ויש, צריך להתגבר על כל מיני טכנולוגיות וכולי, אז אני אומרת שבעולם צפוי לראות Q4 אימתני, ואני חושבת שבעלי העסקים בישראל ייקח להם עוד שנה אחת ל-Q4 של 2021 שהם יצטרפו אליו, כל אלה שעוד לא הספיקו לרוץ מספיק מהר מאז מרץ ואפריל עם הכניסה של הקורונה.
כן, אני חייב להגיד לך אבל שבמרץ-אפריל קרה דבר מאוד מדהים בעולם האי-קומרס הישראלי, והמון המון חברות, ארגונים עתיקים וותיקים ומסורתיים שעובדים בעיקר B2B, הבינו שהם לא יכולים להישען אך ורק על ה-B2B. הם לא יכולים רק לקחת את המסעית, סנו ויוניליבר וקימברלי קלארק, ולהביא אותה לרמי לוי ולשופרסל, כי רמי לוי ושופרסל לא עומדים בעומסים, לכן הם חייבים לייצר את השריר של ה-D2C, Direct to Consumer. ובתחילת חודש אפריל, אם תשימי לב, כל החברות והארגונים הגדולים, כולם לא יוצא מן הכלל, הקימו פעילות D2C. יוניליבר הקימה באמזון. סאנו הקימו באמזון, גם בארץ וגם בארצות הברית אגב. קימברלי קלארק הקימו אתר אונליין, יש להם עד היום אתר אי-קומרס שבו אפשר לקנות לילי וניקול וכן הלאה. שסטוביץ', שהיא אחד היבואנים הגדולים ביותר בארץ, של קולגייט ושל פלמולי וכל מיני מקומות כאלה, הקים אתר אונליין.
אבל אתה מדבר על חברות ענק, על המפלצות הגדולות, אלה שיש להם את התקציבים כדי לקחת ולשים בדבר הזה ולייצר תוצאה באופן מהיר, אבל העסקים הבינוניים והקטנים,
להם זה הרבה יותר קשה. השריר הזה הוא לא קיים אצלם, הם יודעים אך ורק לקנות מחולה, להביא מחולה ולשים אותה בשופרסל, זה הדבר היחיד שהם יודעים, להם השריר הזה הוא בכלל לא קיים, הוא שריר שהוא מאוד מאוד קשה לפתח, דווקא אותם עסקים קטנים עשו את המעבר לאי-קומרס כבר לפני כמה שנים, עכשיו הם רק מפתחים אותו יותר ויותר.
אז מה בעצם אתה ממליץ עבור מי שבעל עסק שעוד לא נכנס, כי כמו, אתה פוגש צד אחד של העסקים שבאים ודורשים ניהול או אנשים, עסקים באמת שאולי הם באונליין וכבר רוצים להיכנס, ואני יודעת גם מנתונים סטטיסטיים פה בישראל, שיש עדיין המון עסקים שמתקשים, שגם אם הם באונליין, האונליין שלהם לא מוכר מספיק טוב. אני רואה חנויות באונליין שפשוט לא משתמשות באסטרטגיה מספיק חכמה כדי לייצר מחירה, ואם אנחנו מסתכלים רגע אחד על ה-Q4 ולאן אנחנו הולכים, מה היית ממליץ לעסק שאולי הוא נמצא באונליין, אבל עוד איפה שהוא מדשדש, לא יצר לעצמו את האסטרטגיה המנצחת, או עסק שאפילו נמנע מלהיכנס כי הוא מפחד מכל הקשיים הטכנולוגיים או מדברים נוספים. איך אתה היית בכלל מציע להתחיל ולהתייחס לזה?
אז קודם כל אני רוצה לצערי לנפץ איזה סטיגמה קלה, אבל אני חושב שהרבה יודעים אותה, אף אחד לא באמת מבין אותה. מאוד 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 קשה להרוויח כסף באי-קומרס מקומי. כלומר, את יכולה להסתכל על כל חברות האי-קומרס הגדולות בארץ, אם זה עזריאל איקום שהיא חברה ציבורית, וב-2019 הפסידה 50 מיליון שקלים, וגם החברות הפרטיות, גרוב ווואלה שופס וטרמינל איקס, והם כולם מפסידים כסף. כי עלות הפרסום ועלות הלוגיסטיקה הם תמיד הרבה יותר יקרים מהרווח.
ומקומיות.
מקומיות. כי הם מתמקדים אך ורק בפנים, בתוך הארץ. ואני חושב שההזדמנות הגדולה של כל בעל עסק, קטן, בינוני או גדול, זה להשתמש באי-קומרס ככלי, ולפתוח את קהל הלקוחות הפוטנציאלי לכל העולם. הרי זה הכוח של האי-קומרס. אני לא צריך לפתוח חנות פיזית, כי לפתוח חנות פיזית עולה לי הרבה כסף, ואני צריך להכיר ומשאבים וחברה מקומית והכל. ולהקים חנות אונליין, באנגלית, או בספרדית, או בסינית אפילו, זה עניין של כמה אלפי שקלים. ולשווק אותם, זה עוד כמה אלפי שקלים. זה באמת לא בעייתי. ויש לי המון המון דוגמאות של עסקים ישראלים, שרק בשנה האחרונה פתחו את המחירה שלהם לארצות הברית, ולסין, ולדרום אמריקה, ולאירופה. אפשר לראות את הפעילות המאוד מאוד יפה שעושה חברת אהבה, גם בארצות הברית וגם באירופה, שעכשיו הם עושים גם עוד פעילות מאוד חזקה באמזון, ועכשיו נכנסים לדרום אמריקה בקרוב. יש המון המון פעילויות שהם עושים, שהם יכולים פשוט מהסניף שלהם בשואם, למכור מוצרים לכל העולם. ואני לא מדבר עכשיו רק על הבינוניות והגדולות, אלא גם עסקים קטנים, כמו מישהי שמייצרת תמציות טעם לעוגה, ועושה את זה מאוד יפה בפתח תקווה, ומוכרת את זה מאוד יפה לפתח תקווה, דרך האונליין, וגם גם לעוד כמה מקומות באזור שלה בארץ, ופתאום אמרה, בוא נתרגם את האתר לאנגלית, והתחילה לקבל הזמנות מארצות הברית, כמעט בלי פרסום, נטו מפייסבוק ומהמלצות. אז כרגע היא יכולה להגדיל, ולהתחיל לפרסם בגוגל, ובפייסבוק, ולפעול עם משפיענים מקומיים, ופתאום הרכשו ממנה גם מארצות הברית, וזה סקיילים אחרים לגמרי.
אתה מדבר על זה שבעל עסק מסוים, פשוט מה שהוא נדרש לעשות בעת הזאת, בין אם הוא כבר באונליין, בין אם הוא עדיין לא באונליין, בין אם הוא באונליין אבל מדשדש, זה להגדיל את מגרש המשחקים שבו הוא משחק. במקום לשחק במגרש המשחקים בקיבוץ גת, אז ראיתי שיש מגרש משחקים נורא יפה בנמל בתל אביב, ושם הוא כבר יותר גדול, או בסנטרל פארק, או להגדיל את מגרש המשחקים על ידי, אחד, הגדלה של הקהל, וזה נעשה על ידי הגדלה של המדינות שאליהם אני פונה.
יפה, עכשיו, זה אגב אחת המטרות העיקריות של אמזון בישראל, והמון המון עסקים לא הבינו את זה. אמזון לא פתחה זירה בישראל, אין אמזון COIL. הזירה של אמזון בישראל זה local delivery בתוך אמזון.com. כלומר, כל דף מחירה שעולה היום באמזון ישראל, הוא באופן אוטומטי חשוף ל-350 מיליון לקוחות פוטנציאליים בארצות הברית. ואני יכול להגיד לך שהיה לנו המון 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 הזמנות של המוצרים שלנו, של מוצרים שניהלנו, אם זה יוניליבר וסאנו ומיננה, וגם מוצרים של אלקטרה, של לקוחות אמריקאים. פתאום אמרו, ולמרות שהיה 50 או 60 או אפילו 200 דולר משלוח, מוצר עכשיו של קבוצת לפידות שאנחנו מוכרים, תכשיר לקינים, שפתאום קונים אותו מארצות הברית. ואני אומר, איך אתם, מה, זה מותג מקומי, מותג ישראלי, הם פיתחו אותו, מישהי מארצות הברית קנתה אותו, עם עלות משלוח של 50 דולר.
וואו. שכאילו,
הסיבה ששמנו 50 דולר, כי לא רצינו למכור לחול.
אז זה באמת מאוד מאוד מרשים הדברים שאתה מספר עליהם, וגם אני חושבת שאני חייבת להגיד לך, אנחנו באמת מכירים כבר המון שנים, שש וחצי שנים שאנחנו מכירים, ולראות את ההתקדמות שלך כיזם, את הסיפור התפתחות שלך מ... כמו שאתה אומר, משחקן למאמן, לפרשן, וחזרה למגרש כשצריך, כי זה מועיל ורווחי וטוב, ובאמת היתרון שהיום אתה יודע להביא לכל כך הרבה עסקים בתקופה הקריטית הזאת, היא מדהימה, ואני קצת מרגישה כזה כמו אימא גאה, ואיך אפשר ליצור איתך קשר? מי שרוצה ליצור איתך קשר, איך אפשר למצוא אותך, את הפעילות שלך?
קודם כל יש לי אתר, יש לי בלוג שלי, ששם אני מדי פעם מפרסם כל מיני דברים, זה venturaeli.com.
נשים אותו גם כאן ממש בתחתית של הפודקאסט, כשתוכלו לגשת בקלות.
זה לא כזה, כן, אני לא משתגע שם, זה סוג של יומני היקר, שבו אני רושם את כל התחושות שלי וזה, אבל זה נחמד. ובמידה ואתם רוצים שננהל את הפעילות שלכם, אז כמובן, חברת WeForce עושה את זה במרקט פלייסים בארץ ובעולם, וגם אותם אפשר למצוא, יש לנו אתר, יש לנו קונטקט והכל בסדר, בכיף. ואני חייב להגיד לך שלחזור להיות שחקן, זה, אני לא יכול להגיד שאיבדתי את הריגוש, אבל בהחלט הריגוש חזר, אבל הוא מאוד 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 גדול. אני קם בבוקר ממש כמו ב-2013-2014, והדבר ראשון שאני עושה עוד לפני שאני פותח את העיניים, זה לפתוח את האפליקציה של אמזון ולראות מה קרה, ולפתוח את האפליקציה של שופיפיי ולראות מה קרה, ושוב, עזבו את הכסף, עזבי הכל, זה באמת כיף. זה ריגוש אחר לגמרי.
מדהים, אז אני רוצה להגיד לך המון תודה. שהסכמת לבוא ולספר את הסיפור המדהים שלך, של ההתפתחות כיזם.
תודה לך, יעל, היה לי ממש ממש כיף.
היה פה רגע של השעיה, אבל באמת ממלא בהשראה וכיף לראות, ושיהיה המון בהצלחה ב-Q4.
תודה רבה, גם לך.
להתראות.
ביי ביי.
עד כאן להפעם. פרקים נוספים של כשכסף פוגש אנשים תוכלו למצוא בכל האפליקציות המובילות. לשאלות, ייעוץ והרצאות, צרו קשר באתר yaelglaser.co.il. הופק על ידי פודקאסטיקו.